טוב, שלום לכולם, שלום לכולנו. אנחנו נמצאים בעצם בשיעור מספר 9 בסדרה י"ג עיקרי אמונה על פי הרמב"ם והחסידות, והיום נעסוק בחסידות. אנחנו בעיקר השני, אבל בגלל שפעם שעברה היה מכונה חופשית, נכון? אז היה מיעוט משתתפים, ריבוי טרמפיסטים הייתה, נכון? ברוך השם, כל יושבי 0-3 שחוגגים פה על האירוע, ובצדק. חכם עדיף מנביא, לענייננו. אז מה שנעשה עכשיו, פנים חדשות, ברוך הבא, אז אנחנו נעשה חזרה קצרה על השיעור בשבוע שעבר, רק תראו שיש לו מסמקורות, כזה מחשב, בסדר? אנחנו בעצם עכשיו, אני אעשה חזרה קצרה על כל מה שלמדנו פעם שעברה. פעם שעברה התחלנו את העיקר השני, וסקרנו את גישתו של הרמב״ם לעיקר השני. מה שנעשה היום אחרי החזרה, זה נזכור את הגישה של החסידות לעיקר השני. כפי שאמרתי שעברו פעם שעברה, שזה לא באמת הוגן להקדיש לעיקר השני רק שהוא חבר חסידות. אפשר לדבר על זה שנה, אבל אנחנו נדבוק בתוכניתנו. טוב, אז במה עוסק עיקר השני? מקור א', פירוש המשנה לרמב״ם, מסכת סנהדרין, כן, הגמרא פרק חלק, שם ראינו את כל י"ג עיקרי אמונה, שפה זה נקרא יסודות. והיסוד השני, אחדותו התעלה. זהו שזה עילת הכל אחד, לא כאחדות המין, ולא כאחדות הסוג, ולא כדבר אחד המורכב, שהוא מתחלק לאחדים רבים, ולא אחד כגוף הפשוט, שהוא אחד במספר, אבל מקבל החלוקה והפיצול עד בסוף, אלא הוא יתעלה אחד, אחדות שאין אחדות כמוה בשום פנים, וזה היסוד השני מורה עליו, מה שנאמר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז הרמב"ם מבאר שהעיקר השני זה בעצם נדבך על גבי העיקר הראשון, תואר, זוכר, העיקר ראשון עסק במציאות השם, נכון? שזה עיקר העיקרים, כאילו כפר בעיקר, זוכרים, דיברנו על מציאות השם יתברך. בעיקר השני אנחנו מחויבים להאמין שלא רק במציאות השם, אלא שמציאות השם היא אחדותית, היא באחדות מלאה בעולם הזה, והיא לא ניתנת לחלוקה. ולכן צריכים לשלול כל הבנה ולהאמין שהוא אחד בעצם, כלומר, השם אחד, ובדומה לעיקר השני, לעיקר הראשון, בשביל חשיבות העיקר, גם העיקר השני הוא מצווה בפני עצמה. אם העיקר הראשון הוא היה ביטוי לאנוכי השם אלוקיך, מצוות מציאות השם, הציווי השני של אחדות השם הוא בא בביטוי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, בדגש על המילה אחד, השם אלוקינו השם אחד. וזה שני העקרונות ההלכתיים היחידים שעליהם אף פוסק לא יכול ואסור לבצע עוקימתות. לא, זה לא קרה, לא, מציאות השם ואחדות השם זה דברים פשוטים שבהם אי אפשר לעשות, לא, בשינוי, בגרמה, בצורך גדול, לא. מקור ב' ראינו את דברי רבי ירמיה, רבי ירמיה היה יושב לפני רבי חייא בר אבא, והוא ראה שהוא מעריך הרבה בתפילה, בשמע יפה אמר לו, כיוון דם, כיוון שאתה ממליך אותו למעלה למטה, ארבע חודש השמיים, לא צריך יותר. תנו רבנו לשמע ישראל אדוני אדוני אחד, זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. אמר לרבי חייא, לא חזינה לי לרבי דמקה בלמלכות שמיים, אמר לבר פחתי, מה אתה מדבר? בשעה שמעביר דב על פניו, מקבל עליו עול מלכות שמיים. ולכן לפי חז"ל, עצם המחשבה שאנחנו ממליכים אותו למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב, בכל מציאות העולם, זה כבר השם כאן השם אחד, ונוסעים חזרה על השיעור הקודם, בסדר? על העיקר השני, על הרמב״ם. אז יוצא לנו שהאחדות השם ואמונת האחדות זה בעצם עול מלכות שמיים שאנחנו עושים, וכך היינו גם בשער המצוות, בספר המצוות של הרמב״ם בשיעור הקודם, שאנחנו מודים שהשם יתברך הוא אחד יחיד ומיוחד, זה קבלת עול מלכות שמיים, או באופן השלילי, אם אנחנו לא מאמינים באחדות השם שאין ייחוד אחד ואין יחיד כייחוד או כן, אז לא קיימו. קיום מלכות שמיים, וזה ברור ברמב״ם, וכמו שאמרנו גם ביסוד הראשון, זה נפסק להלכה במשנה תורה, פרק א' מסודי התורה, הלכה ז'. אז בשל היות הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, כלשון החסידות, ולכן הקדוש ברוך הוא אין סוף, כי אחד הדברים שמגדירים את הבריאה, את המציאות שלנו, שהיא סופית. בסופו של דבר, כן, ויום אחד גם אתה סימבה, תהפוך לעשב, שם, נכון? מה-Circle of Life, ולכן תכונת היסוד של הנבראים שהם סופיים. ולכן תכתבו צוואה, דבר ראשון, לא, כדאי בהקשר הזה, אם לא עכשיו, אז בהמשך, אבל כל תכונות הגוף, כל המאורעות של הבריאה, הם בעצם לכאורה סתירה לאחדותו של השם יתברך. כי מה זה אומר? ברגע שאנחנו מבינים שאחדות השם יתברך, היא הבסיס לקבלת עול מלכות שמיים, אז זה פותח אותנו להבנה היסודית של מה זה באמת אחדות השם, ופה אין ברירה להגיע לפירוש החסידי בהקשר הזה. כי השם אלוקנו, השם אחד, זה שמע ישראל. כלומר, זה מיועד לעם ישראל, שהוא צריך להאמין באחדות המוחלטת של השם יתברך, וזה בעצם הבסיס לכל הקשר בין הבורא לנברא. ודיברנו שבוע, לפני שבועיים, בגלל המילואים לפני שבועיים, שיש שלושה שלבים באחדות השם. השלב הראשון, זה אחדות השם על פי דרך הפשט. כלומר, האמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הנמצאים, והוא היחיד שעושה את זה, אין לו סגן ואין לו שותף, רק הוא בעל השליטה, אוקיי? וזה בעצם להפוק עם השיתוף, שילוש, שמעתם? כן, שיש כמה רשויות וכאלה, דבר ראשון, שזה אומות העולם. הדבר השני, השלב של אחדות השם, זה אחדות השם, כפי שהיא בעצם מבוארת בזוהר הקדוש, ראינו את התיקוני זוהר, שבעצם אומרים, השם אלוקינו, גם שם הוויה, מידת הרחמים, גם שם אלוקים, מידת הדין, הכל זה אחד, כל הדרגות, כל הסובב וממלא, הכל של אין סוף ברוך הוא, הכל זה אחד. והעניין השלישי שבו נרחיב היום, קצת נגענו בו בסוף השיעור פעם שעברה, זה בעצם הבנה החסידית, החידוש של הבעל שם טוב הקדוש, שיסודו בתורת האריזל, תורת החסידות. בזה ראינו במערל במקור ג', שהמערל מסביר שיסוד בשורש אמונת ישראל, זה לא רק שאין עוד שיתוף עם אלוקות, עם אלוקים אחרים, אלוקים אחרים, לא יהיה לך אלוקים על פניי. אלא, הרי זה וידתיים שבת על לבביך. תראו מה המהר"ל כותב, בדרשה לדרוש לשבת הגדול, אין פירוש אין עוד כי אין עוד אלוהים, אבל פירושו כי אין עוד דבר בעולם. רק השם יתברך. מה זה? זה השם יתברך, וזה השם יתברך, והכל זה השם יתברך. אתה תכלה בין מה בדיוק, אז רגע, רגע, רגע. אז אם הכל זה השם יתברך, אז איך יש פה חסדי? מי אני? קדימה תשתחרו, כן? כאילו, אני השם יתברך. זה יכול להיות קצת מגלומני, כן? קצת עילה להשפוז בהרבה מובנים בהקשר הזה, נכון? עילה לכפירה. אבל כפירה זה לא עילה להשפוז, אוקיי? זה לא בכך שני צדדים של המשוואה. אז איך יש מקום בכלל לכל העולם הזה? ולכן, אם אתם זוכרים, דיברנו על מציאות השם, דיברנו על הגישה של האריזל הקדוש, שיש את החלל, אומרים שיש צמצום, ויש חלל שבו השם יתברך מסלק את מציאותו כביכול, צמצום לא כפשוטו, אבל אפשר גם להגיד אחרת, בפשטות, כל בריאה נמצאת, כל אחד מאיתנו קיים, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו רוצה בנו, ובמציאות שלנו. ובסופו של דבר, הוא יצא פה איזשהו מחץ שאנחנו חיים בסרט, שנראה לעצמנו כאילו אנחנו עצמאים, כאילו אנחנו מחליטים, כאילו אנחנו בעצם פועלים, ובעצם אנחנו נפעלים.
אז איפה הבחירה החופשית פה?
רגע, מי דיבר על בחירה חופשית? בחירה חופשית זה עיקר אחר ברמב״ם, נגיע בהמשך ונדבר על זה. יש בחירה חופשית. בוא נאמר שאני לא חושב שהרמב״ם והחסידות רואים עין בעין את הדברים האלה, אבל נחכה ככה ונראה לי נגיע לזה אחרי פסח בערך. אבל כן, חתיכת שאלה, אבל התשובה היא אין בחירה חופשית. לפי החסידות. אוקיי? שוב פעם, תלוי מי בחסידות, הדטרמיניזם הישביצאי, נגיע, בסדר? דבר אחר גם רבי ישראל קרסקס, באור השם, כאילו, בוא נדבר על זה, אבל נראה את זה בהמשך. בכל מקרה, למה השם עשה ככה? אני לא יודע. אין לי יכולת להבין. אנחנו מאמינים שזה לטובה וטבע הטוב להיטיב. ולכן, אם טבע הטוב להיטיב, וזה מה שהוא רוצה, כלומר, לתת לנו מציאות כאילו אני באמת עצמאי וישות עצמית, ואם זאת אין עוד מלבדו, כלומר אין עוד, אז זה אתגר. איך אני, עצמי הישות שלי, יכול להגיע מתוך ההבנה הכרתית שלי לאין עוד, לביטול אין סוף ברוך הוא. זה מה שמערן משה בתוסוב אומר, כי כל הנבראים לא נבראו אלא למענה הוא יתברך. ואם לא כן, לא היה נברא אותו, נברא בעולם. רק הכל נברא בשביל לשבח ולפאר יוצרו ולעובדו. לפיכך אמר אין עוד, כלומר כי אין בריאה עוד בנמצא, רק הכל הוא לשבח ולפאר השם יתברך. זוכרים, דיברנו פעם שבה על התוכי, של אדמור הזקן. נחזור בקצרה. זה משל של המגיד מיוזי שבעל התניא כותב, שפעם אחת המלך היה בדיכאון, ואז כל מסוים לשעשע אותו, לבדר אותו ולא הצליחו, ואז בא אחד המשרתים המבא, אתה רוצה לפשוטה? נקרא לך תוכי מדבר. קרא לך תוכי מדבר, שם אותו ליד המיטה שלו, ואז כל פעם שהוא קם בבוקר, עושה לו, בוקר טוב אדוני המלך, בוקר טוב אדוני המלך, שהוא הולך לישון, היה טוב אדוני המלך, והמלך היה, כן, והעץ היה מאושר. המלך היה מבסוט, מבסוט, מבסוט. אומר לו שר הביטחון, אדוני המלך, מה הבעיה? כאילו, אתה רוצה? אני אקום, אגיד לך בוקר טוב. אני אגיד לך לילה טוב. מה, זה מה שרצית? תגיד. הוא אומר, לא. שאתה אומר לי שר הביטחון בוקר טוב, מה הרבות? תצדיע. אבל כשתוקי, תוקי, מוח של ציפור, הייתי גם תוקי, יש לו מוח של ציפור, זה כדור פינפונג בלחץ. תוקי, אומר לי, בוקר טוב, אז אני אמר, אה, עמך חי. זה החידוש. זה באמת גרויסה מציע. אז שאנחנו, מה אנחנו? אנחנו הרי, אנחנו לא... אנחנו גם בהמות, כן? לא בהמה הולכת על ארבע, יונק מהלך לשתיים, כן? כמו שנהוג לומר בקיבוץ. יונק מהלך לשתיים, רוצה להיות תורן בחדר אוכל ולשרת בהמות על שתיים, או לחלוף ברות, לשרת ברות על ארבע. תחליט מה, איזה תורנות אתה מעדיף. דווקא ההורים שלי בחרו ברפת, ברוך השם, חפתנים, אבל כל אחד לפעמים דרגה דילי, אוקיי? אבל זה בדיוק העניין. שאפילו אנחנו, שחשים את עצמנו כמציאות נפרדת, עצמית וחושבת עצמה, אנחנו יכירו וידעו, כי השם אחד הוא שמו אחד. והנקודת המפגש הזאת בין הברואים שמרגישים אצלנו כישות עצמית ובין כבוד שמיים, זה מה שנקרא מלכות שמיים. פה מלכות שמיים מתגדלת ומתקדשת והם נפגשים בעניין הזה. זה קבלת עוד מלכות שמיים, שרק אנחנו יכולים לבוא מלכות שמיים. התפרדע לא יכולים לבוא מלכות שמיים, כי היא מבוטעת שם נתמך, היא יודעת שאין עוד מלבדו. אבל אני, שלא חי בתודעה של 24-7, אין עוד מלבדו, היה הרבה ויהיה. אז שאני לרגע ביום, לא, היה עובד ויהיה, אדון הכל, תקיף, בחוד כולם, השם אלוקנו, השם אחד, או, זה עוד מלכות שמיים, זה דבר גדול. ולכן זה גם מה שמחייב אותנו, להמליך אותו עלינו במחשבה, דיבור במעשה, למעלה, למטה, בארבע רוחות השמיים, כלומר, בכל המציאות, בכל העניין הזה. ואיך אמר נביא יחזקאל, לבינו פעם שעברה, אני לא חוזר על זה, לא לפניכם, בפרק כף, כן, חייני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוחה, אם לא אוכל לכם. לא רוצים, אין בעיה. אז אני מלוחם בכוח, עד שתכירו ותדעו, כל מלכות שמיים. אני בא לך בטוב, אחי, בטוב. למה, למה, אל תכריח אותי, אל תיאלץ אותי, כן? בא לך בטוב. ולכן, בגלל החשיבות של הסוגיה הזו, של החסידות, שזה עיקר האמונה, בעל התניא מוצא לנכון להקדיש חיבור שלם. שער הייחוד באמונה. שזה החלק שני של ספר התניא, זה ליקוטי אמרים, זה חלק של ספר של בינוניים, שייכות מהחלק השני. איגרת התשובה זה החלק השלישי, זה שלושת החלקים הגדולים, והוא מקדיש חיבור שלם, שאנחנו יכולים להוכיח משלוש מקומות שונים, שהוא כתב את שייכות האמונה לפני ליקוטי אמרים, כי ליקוטי אמרים ספר של בינוניים, שייכות ספר של צדיקים. איגרת התשובה, ספר של רשעים, סיפור אחר. והוא מקדיש חיבור שלם לסוגיה הזאת של אחדות השם. ממש ספר שלם, של חיבור השם, מי שלא למד ייחוד השם, מי שלמד שייכות האמונה, מומלץ בחום לימוד, שייכות מה שבעל התניא, במיוחד עם הפירוש של הרב שטיינזלץ, בסוגיות שם מאוד עמוקות, הוא מבאר אותם בצורה מאוד מאוד יפה. כן, האמת היא ככה, אני התחלתי תניא, לא הבנתי כלום, הבנתי, עשיתי גרת התשובה, שער ייחוד, ואז לקוטי אמרים, אחרי זה, אחרי הרבה שנים ראיתי שהרבי כותב באיגרת, שמי שלא מכיר, כמוני שלא הכרתי, תעשה איגרת התשובה, שער הייחוד וליקוטי אמרים. אז כן, במפורש יש הנחיה בחב"ד, שלא עושים אותם כל כך, אבל תנצל את זה שאתה לא נותן חב"דניק, וכן, אני בעד לעשות שער ייחוד לפני ליקוטי אמרים. שוב פעם, איגרת התשובה, שער ייחוד, אבל אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה, וממליץ בחום עם הפירוש של הרב שטיינזל, שפותח ומסדר את הכל, מומלט בחום. טוב, החיבור הזה, שייכות אמונה, הוא מונה מבית פרקים, הוא נכתב, אמרנו שלפני כן, והוא בעצם מתחיל בפסוק, וידעת היום והשבת לבביך, כי אדוני הוא אלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. ועל פי הזוהר הקדוש, זה המקור לאחדות השם. כלומר, לא מדובר פה בהמלצה, לא מדובר פה בהדרכה, זה מצווה. זה מצווה, איך אומר אדמור זקן במאמרים שלו, שאחדות השם חייב כל אדם להבין בעיני השכל. ואי אפשר להסתפק באמונה תמימה, כי סבתא שלי האמינה בזה, ואז אמא שלה האמינה, לא. זוכרים את השיעור, שיעור 5 דיברנו, שיעור 4, על אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיש שני צירים, יש את הציר של אלוקינו, אלוקים שלנו, של הידיעה, ושל אלוקי אבותינו. אבא שלי, סבא שלי, סבתא שלי, אני ממשיך את השרשרת הדורות, הם האמינו גם אני מאמין. פה אומר בעל התניא, לא מספיק. פה צריך בעיני השכל, אתה צריך בעצמך, לדעת ולהחדיר ללב ולרגש, שיש רק בורא אחד, ואין עוד שום בורא, אין שום כוח חוץ ממנו, זה אחדות השם. עכשיו בעצם מקשה פה בעל התניא, רגע, רגע, רגע. מה החידוש? הרי כל אחד יודע שיש רק השם אחד. תלך בגן, חוץ מהשם, מי עוד הקדוש ברוך הוא? לא, רק השם, לבד, אז מה זה? אז איפה, צריך להתבונן, שזה לא שאין עוד אלוקות אחרת, כמו בשלב השני, אלא השלב השלישי באחדות השם, שאין עוד, אין עוד שום מציאות אחרת, שהיא לא השם יתברך. וזה לא פשוט להבין את זה, וזה צריך באמת מה שנקרא עבודה גדולה, כי בסופו של דבר, בשמיים ממעל, ולארץ מתחת, צריך בזה גם בארץ מתחת, וגם בשמיים ממעל. ולכן, לשם הבנת העניין, הבעל שם, מטבל התניה, מציין לדברי הבעל שם טוב הקדוש, על הפסוק מתהילים, לעולם אדוני, דבר ערכה ניצב בשמיים. הספרדים עשו את פתיחת ההיכל, יש פה ספרדים בחדר? נכון, לעולם אדוני, דבר ערכה ניצב בשמיים, בימים נוראים. בעצם שכל הדינים יהיו בשמיים, עושים את זה יודבט פעם, כדי כל הכוונות של יודבט הפרצופים, בדרוש הדעת, ובעצם הבעל שם טוב אומר, רגע, מה זה דבר ערכה ניצב בשמיים? הוא מספר לנו איך הקדוש ברוך הוא לא ברא את מעשה בראשית, אלא איך הוא בורא עכשיו את מעשה בראשית. ואיך העולם מתקיים בעצם עד היום עם אותו דבר. מה הכוונה בפסוק? כשהקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע, יהי רקיע בתוך המים והיא מבדיל, נכון? יהי רקיע בתוך המים, זה אומר שעכשיו הוא ברא את הרקיע, את השמיים, נכון? מתי זה קרה? לפני 5,786 שנים, פלוס סדר גודל של 4 חודשים ו-3 ימים, 4 ימים, כבר בהי עכשיו, נכון? 4 ימים, סבבה. אפילו יותר, כי זה התחיל אפילו ביום השני, בכפר, לא בשנה, בשבוע. אבל רגע, זה לא שהוא אמר אז. העובדה שאני אסתכל בחלון ויראה רקיע, זה אומר שעד עכשיו ברגעים אלו ממש, שלך מה אומר? יהי רקיע בתוך המים, יהי רקיע, והיא מבדיל, יהי רקיע, כל פעם יהי רקיע, יהי רקיע, יהי רקיע, יהי רקיע. ואם רגע אחד הוא יפסיק אורי להגיד יהי רקיע, מה יקרה? זה לא שהשמיים יפלו, לא יהיה שמיים. כי כל מה שמהווה ומחיה אותם זה הדיבור האלוקי שמעשה בראשית. כלומר, 10 המאמרות שבהם נברא העולם זה לא פקודות לביצוע. קדימה הסתער ואחרי זה הסתערתם. זה מה שמאפשר את ההסתערות, זה מה שמחיה אותם. זה לא דיבור חד פעמי, זה 10 מאמרות לכל מן בהווה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ואתה מחיה את כולם. תראה, בעל, אתה מה זה מחיה את כולם? מהווה את כולם. זה לא נתת לי נשמה לפני, אני בן 42 שנים, אז עכשיו, לא. אלא אתה מהווה בכל רגע נתון, אתה עכשיו מחיה אותנו. ולכן כל דבר בבריאה הוא משהו שהוא מהדיבור האלוקי. עכשיו זה כבר מובא בכתבי האריזה, אפילו שיש דומם כמו אבן או פלסטיק, אז איפה כתוב יהי אבן, מלא יהי רקיע. תסביר שם בעל התניא על פי הרי קדוש, וגם בספר יצירה, שיש כל מיני חילופים ותמורות ואותיות, אבל הכל זה ורסיות שונות של בריאה, שבעצם זה מחיה את כל הדיבור האלוקי, בעצם, נגיד לזה ככה, כל החיות שבספארי בעולם, או באמזונס, או באוסטרליה, בעצם מקבלות את החיות שלהם מהדיבור האלוקי במעשה הבריאה על בריאת החיות. וכל הצמחים והעשבים וכולי, בדיבור אלוקי, על העצים והעשבים וכולי. הפרה מקבלת את החיות האלוקית שלה באמצעות האותיות פי ריש ה. זה החיות האלוקית הפרה. אוקיי? והכבשה מכף וו, סין וה. זה החיות האלוקית, זה הצינור של השם. גם אנחנו אגב, כן? שתתים למישהו שם, הצינור החיות שלו. לכן לפעמים שאדם חולה, אז עושים שינוי שם או דברים כאלה, זה לא פשוט. רק מי שמבין, מי שמבין שלא יתעסק בזה, זה לא פשוט. ולכן החיות של בן אדם זה בעצם הדיבור האלוקי, ולכן זה נקרא לשון הקודש. כי זה לא לשון הסכמית, כמו סינית, או יפנית, או אנגלית, או רוסית. שאנשים הסכימו שזה ככה, זה לשון שהיא מחוללת מציאות. השפה היא לא רק מגדירה, היא גם בוראת. לכן זה לשון הקודש בעניין הזה. עכשיו, שער הייחוד ואמונה, ובכלל התורה שלמדנו עכשיו על יהי רקיע, שבעל שם טוב, כאילו הדיבור האלוקי, הוא מחיה את כולם, זה אולי היסוד הכי משמעותי בתורת החסידות, שכל תורת החסידות משלשלת מהיסוד הזה. העניין הוא שלט אתר פנוי מיני, מלוא כל הארץ כבודו, שראינו כן בייחוד, בעיקר הראשון, בצמצום, זה לא כפשוטו, אני יודע, אדמו"ר פיאסת, המבואה שערים פרק ג', שאפילו בדברים גשמיים, הכל נמצא והכל שם, אז זה נותן לנו משהו מאוד קיומי. כלומר, עבודת השם פתאום היא לא מצומצמת רק לסדר בוקר ולתפילת שחרית. עבודת השם היא לא רק דבר של תורה ומצוות. אלא גם בשירות הצבאי, וגם שאני בשמירה, וגם שאני עושה כושר, וגם שאני אוכל. בכל רגע נתון אני יכול וצריך לעבוד את השם מטבח, מי בשריך איזה אלוקה. להתבונן, כי הצמצום הוא לא כפשוטו. ולכן, לא סתם זה מכון להיות רשב"י בתורת החסידות, כי זה הבסיס להכל. ולכן, בעל התניא אומר שאותם מינים, אותם אנשים שבטעות שגגו וחשבו שצמצום כפשוטו, שבעצם אין אלוקות, ועכשיו צריך להיות תורה ומצוות, אומר לא, על פי החסידות, מה אנחנו מבינים? מבינים שהקדוש ברוך הוא לא עזב את הארץ. השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, וזה בעצם הטעות הבסיסית שהם חושבים, אותם כופרים, שהקדוש ברוך הוא מעשה בשר ודם. כן, האומן לקח מתכת, פרזל אותה, לקח פלסטיק, התיך אותו, ויצר כיסא. ברגע שהכיסא מוכן, איפה האומן, איפה הכיסא? לא יודע, האומן איפשהו בסין, כנראה, אני מניח, made in China, חזקה, והכיסא פה, בחורניאל, בכיתת חנות הספרים וכו'. מה, יש קשר ביניהם? אין שום קשר. אבל ברגע שהוא ברא את יותם, אז עדיין יותם, יותם. הוא מהווה מחיה אותך. בחלק, כל הזמן, לא רק כולנו, כלל... אוקיי, מבשר, אתה רב אותו. לא, כולנו באותו סירה, באותו מקום. והוא לא עזב, ואין שום ניתוק לרגע בעניין הזה. ולכן, הרב מציג שיטות של כפירה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא עזב. ועכשיו זה לפי חוקי הטבע. E שווה MC בריבוע, X שווה V כפול D, כן, בחורף קר, בקיץ חם, פיזיקה, מתמטיקה, כאילו, כימיה, ביולוגיה, וזהו. וזה מתנהל מכוח האינרציה, חזקים שורדים וכולי, מי שיש לו יותר נשק מנצח, בסדר, סבבה. ולכן, האמונה בעיקר השני, לפי החסידות של אחדות השם, זה לא רק שאין עוד אלוקים אחרים, זה אין עוד שום מציאות מבלעדי אלוקים. ושמבינים את זה, כל המקום של יש מאין, שזה לא יש מיש, מה זה בריאת הכיסא? לקחו מתכת, לקחו פלסטיק, עשו כיסא, לקחו מתכת וצפקו את זה לשולחן, אבל זה יש מיש. מי יכול לברוא יש מאין? מי שבעצם אם הוא לא עושה יש, אז יש מציאות של עין. שבא לתניה, לפני שהוא היה ככה על ערב דווי, שאלו אותו מה אתה אומר, אני כבר רואה את כוח הפועל בנפעל, אני כבר לא רואה אלוקות, אני כבר לא רואה טרמוס וספר ושולחן וכיסא וחסדאי ומבשר, אלא מה אני רואה? אני רואה את כוח הפועל, אני רואה את הכוח האלוקי שמהווה ומחיה את המציאות שהיא המציאות. פועל יוצא מזה זה השגחה הפרטית. פועל יוצא מזה הבחירה החופשית מהיסוד הזה. נראה זה בהמשך איך זה מתחלל. פועל יוצא מזה זה העניין בניסים. כי אם זה נס קריאת ים סוף, יכול להגיד כן, שהמים יפכו לחרבה. ומי שאמר לשמן וידלוק, יכול להגיד גם, לא חומץ וידלוק. בקטנה, רבי חנינא בן דוסא, גמרא בתענית, בקטנה, אין שום בעיה. כי אצל הבעל השם טוב הקדוש, הכל, זה לא היה, זה הווה כל הזמן, זה מתהווה כל הזמן. אז אש, 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 אז הוא יגיד, ויש, גם על החומץ, ולא רק על, ולא רק על השמן בעניין הזה. זה נקודה, אם אני מסכם מה שראינו עד עכשיו בתורת החסידות, זה שהקדוש ברוך הוא נותר אחד יחיד ומיוחד גם אחרי שנבראו העולמות. למרות שלמראה בשר יש עולם ויש קדוש ברוך הוא, זה שני דברים נפרדים שלא מתכנסים, זה לא מתחבר. לכאורה זה אפילו סותר, כל הריבוי סותר את האחדות האלוקית. אבל יש לזה כל מיני השלכות. אנחנו פוסקים פה עכשיו בשני העיקרים הראשונים, ממש בתשתיות האמונה ואבני היסוד של ההכרה הדתית. זה לא אמונה בתחיית המתים וביאת המשיח, אני לא מזלזל, נתחיל גם על זה, אל תדאגו, כבר גיליתם שיש חיבה לחב"ד, אז לא מזלזלים בביאת המשיח, ממש לא. אבל צריך להבין, אהבת השם, כן, אהבת השם, אהבת השם, אנחנו דור של אהבה, רק דבר באהבה, נכון? אהבת השם, זה לא עיקר האמונה, סליחה. כולנו מודים שזה עיקרון מרכזי בעבודת השם, לא לדבר מהירה, לדבר מאהבה, כתוב לך, אנחנו אוהבים אותך, ואבא תרחם, אבא תרחם, ואתה תזיסה, ואלי עוד יותר טוב, סבא. נכון, מסכים, גם אחלה לחנים, מגניב. אבל אהבת השם זה עיקרון חשוב, אבל זה לא עיקרי האמונה. מה הקשר בין אהבת השם לאחדות השם? אהבת השם היא משתלשלת מאחדות השם. זה תולדה, למה? המגיד ממזריץ' מקשה, וזה בא לתן בהתחלה לשייכות באמונה, איך כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מה זאת אומרת? מה זה ואהבת? מה זה ואהבת? אני אגיד לתואר, אתה רואה אותו שם, את זה, ואהבת. עכשיו תתחתן לי, תאהב אותו. זה לא עובד ככה, פעם זה עבד. היום זה לא עובד. פעם גם לא היה אהבה. אני יכול לצוות מישהו תאהב אותה? כן, כן, נקודה סל, נקודה אייל, לביצוע. מה זה לביצוע? אתה יכול לגור איתה, אתה יכול להתחתן איתה, אתה מביא ילדים לעולם, אתה יכול להיות הבעל שלה. אני לא יכול את זה, כי מה זה אהבה? אהבה זה? אהבה זה רגש. אפשר לצוות על רגש? עכשיו אתה מחויב לאהוב אותה? אפשר בכלל לצוות על דברים שהם דברים שבלב? מלך יכול, אגב, מדינות טוטליטריות כמו איראן, מלך יכול לגזור גזרות שונות ומשונות, שישתחוו לו, שינשקו אותו, שיסגדו לו. מלך לא יכול לצוות על נתיניו שיאהבו אותו. יכול לדרוש הערצה, סגידה, פחד, הוא לא יכול לדרוש אהבה. למה? כי אהבה זה רגש, ואי אפשר לצוות על רגש. אבל אומר הרב המגיד משהו יסוד גדול מאוד. ואהבת את השם אלוקיך זה לא ציווי. אז מה זה הורי? זה תוצאה. זה מה שאמרת נכון. זה תוצאה. זה לא ציווי. אהבת השם זו התוצאה של אחדות השם. כלומר, כשאני אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה המקור לאחדות השם, אז מה זה שמע? שמיע לי, סבירה לי. מראה ביבמות, נכון? שמיע לי, סבירה לי. כלומר, אני שומע, אני מבין. אני מתבונן. ומתוך זה שאני מתבונן שהשם אלוקינו הוא השם אחד. והוא אומר כל הזמן, חסדה, 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 חסדה. הוא מהווה ומחיה אותי, אז שאני לא אוהב אותו. דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שם את חפצה. זה הצבא של דוד לשלמה בדברי הימים. דע את אלוקי אביך, דע. דע זה ידיעה. תתבונן, תבין. ורק אחרי זה, ועובדהו בלב שלם. הוא נשאר אותה, בלב שלם. שאתה מבין מזה הקדוש ברוך הוא שאין עוד, והוא כל רגע נתון. דואג לך, לא רק מפרנס אותך ושם לך כרית על המיטה, שלך כר בלב ומחר אוכל, לא. לא הקיום שלך. מבלעדיו אין קיום בכלל. אז ואהבת את השם אלוקיך, אז אם אתה חושב כאילו השם אחד, שאתה מבין את זה, אב, ואהבת. אני לא יכול לצוות על מישהו להתאהב במישהי. אבל אם הם גרים ביחד, והוא לומד ומכיר אותה, ומתפעל מהמידות שלה, והתכונות שלה, והמראה שלה, וכל מה שהיא עושה למענו, אז הוא יאהב, לא, יש לו ברירה, אנחנו נגיד לך, הוא יאהב אותה. ספר לכם, מעשה שכך באמת היה, שהוא איתי זוג, מה יש לו בית, לא עלינו, לא הלכה אף אחד מישראל, והיא אמרה לו, אבל אתה לא אוהב אותי, אז אמר לה, אני לא אוהב אותך. אני אומר את זה עם חיוך, אבל אז לא יחיך בחדר. מה זאת אומרת? כפרה, עיניים שלי, חיים שלי, מי הבטח יותר ממני? כן, כזה, בפיוט, מי? מה, אתה אוהב אותי? אז למה שאני חוזרת הביתה, הקיר עולה על גדותיו, ולמה אין כלים במדיח, ולמה הבית הפוך, והכביסה לא מקופלת, ולעדים לו מיטות? אומר לה, אבל מאמי, מה הקשר? לא הבנתי מה הקשר בין קיור ריק וכלים שטופים, וכביסה מקופלת עדים במיטה לאהבה. אז אני צריך להסביר לו. שיש קשר, להלן יקרה קשר, כן, יש קשר. אתה אוהב אותה? אל תבטא את זה רק בפרחים. אל תבטא את זה רק ברגש, תופיע את זה גם במעשים. סיפרתי את זה פעם לאשתי, אמר, ברור. אמר, מה יותר רומנטי? כי יור שטוף, ילדים במיטה, כביסה מקופלת, עוזר פרחים? זה לא, קל. לא צריך לעשות סקר, כל אחד תגיד, ברור, לחזור הביתה מהעבודה. כיורים חלקים, בית שטוף, ילדים במיטה, כביסה מקופלת, זה אהבה בתאה, אין למעלה מזה, יותר מכל... וזה נכון. וזה נכון. כלומר, אהבה זה לא ציווי, אהבה זה תולדה. זה תולדה של השם אלוקינו, השם אחד. בוא נראה במקור ד', מסקנה נוספת שנובעת מאחדות השם, וזה עניין הביטול. דיברנו עכשיו מסקנה אחת זה אהבת השם, מסקנה זה הביטול. אומר בעל התניא, שייך יחד אמונה פרק ג', והנה אחרי הדברים והאמת האלה, מה שדיברנו על יהי רקיע, ואיך כזו הוא מהווה את הכל, כל משכיל על דבר יבין לאשורו איך שכל נברא ויש, הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש. לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבנפעל, המהווה אותו תמיד ומוציאו מעין ממש ליש. ומה שכל נברא ונפעל נראה לנו ליש וממשות, זהו מחמת שאנו משיגים ורואים בעיני בשר את כוח השם ורוח פיו שבנברא. אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות והרוחניות שבכל נברא שופע בו ממוצא פי השם ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא וחומרו ממשו נראה כלל לעינינו, כי הוא בטל במציאות ממש לגבי החיות והרוחניות שבו. מאחר שמבלעדי הרוחניות היה עין ואפס ממש, כמו קודם ששת ימי בראשית ממש, והרוחניות השופע עליו ממוצא פי השם ורוח פיו, הוא לבדו מוציאו תמיד מאפס ועין ליש, ומהווה אותו אם כן אפס בלעדו באמת. אז אם עד עכשיו אנחנו התבוננו באבן שנזרקת לנו, מה יקרה לה, שבעצם המומנט של התנומה ייגמר, מה יקרה לאבן? היא טיפול. בוא תשאול אחרת, מה יקרה לאבן שכוח הזורק מלובש בה? אמרנו, האבן היא לא משתנה. אז איך בכל מקרה האבן קמה מהקרקע, ולמרות כוח הג'י, הגרביטציה, יצטרכנו לזרוק אותה? אלא מה הנקודה? לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כלומר, אם באמת ובתמים אנחנו מאמינים שהמציאות וכל היש היא לא באמת יש, ויש פיקטיבי, אלא זה הכל ללקוטו יתברך, אז יש פה בעצם מה שנקרא בלשון החבדי חסידות העמוקה, מפשיטות להתחדשות. כלומר, עולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות. כלומר, הנקודת המוצא שמה ברור לי, ברור לי שיש שולחן, ברור לי שיש תואר, ברור לי שיש ספר, שיש פלאפון, שיש חסדאי ושיש פה, כן, איזשהו מעיל של קולומביה. קולומביה. אוקיי? זה ברור לי. ואלוקות, זה חידוש. חידוש, באתי לאותניאל, גיליתי שקודש ברוך הוא, זה חידוש. הפתחה להיות הפוכה לגמרי, סליחה, לא, 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 לא. המציאות האמיתית זה האלוקות. מה החידוש הגדול? שיש עולם, שנראה לנו כביכול כיש. ושאדם מבין בעצם מי זה השם מתברך, ואיך הוא מהווה ומחי, איזה חסד הוא עושה איתנו, לא רק אוהב אותו, אז יוצר ביטול, וואו, רגע. מפחד השם והדר גאונו, וואו. היה לי הזכות להיות קרוב, ברוך השם, לרב הצדיק, הרב ירמה בג'יל, זכר צדיק גדול לברכה. פעם שואלתי, מה אתה מתגעגע? ממשיך את דרכו של הבבא סאלי, שאני הבבא סאלי להילולה היום. ויותר מי שמתגעגע לתורות שלו, להתייעץ איתו, שיחריע על כל מיני ספקות בחיים שלי, מי מתגעגע? לעמוד לידו. אתה עומד בתור שעה וחצי. כשאתה מגיע למרחק של דלת עמותיו, נופל עליך פחד ויראת שמיים. אתה עומד מול אדם שאתה יודע שיודע לך הכל. עשיתה ככה, אתה עשה ככה, קודש קודשים, זה מונח אותך בלי ססק בכלל, מונח אצלי. וזה פחד, אני מתגעגע לפחד הזה. ולא זכיתי לראות את הרבי מלובביץ', כן, או את הבבא סאלי עין בעין, או גדולי העולם, או כן, את הרשב"א והרמב"ם, כן? זה פחד פחדים, אתה נמצא להיות גדול אמיתי, אז תמיד שאתה מקדוש ברוך הוא רבי אותו מכל גדול אמיתי, כן? וזה עניין הרבה יותר גדול, ולכן, החידוש הגדול שיש עולם, השם יתברך הוא הפשיטות, לא ההתחדשות בעניין הזה. ולכן, שאנחנו מבינים כמה אנחנו בעצם תלויים בקדוש ברוך הוא, שעד כדי כך, שהעולם הזה הוא החידוש, זה שקמנו בבוקר ויש ביטה ויש שולחן ויש שמש ויש, זה החידוש. הוודאות זה אלוקות. ולכן, זה אמור להוביל לביטול מאוד גדול במציאות. שרגע, רגע, כאילו, מי אני ומה חיים? מה אתה אף על עצמך? אני חידשתי בשיעור, אני חידשתי משהו? ועשים הדבריי בפיך, כל מה שאתה אומר שמלך מעביר דרכך לטוב ולמוטב. עכשיו זה לא פתח פה לזרקנות, בסדר, אם יצא לי לשנה ככה השם רצה, לא, נגיע לבחירה חופשית תואר, נגיע להשגחה הפרטית, נגיע לשכר ועונש, הכל מתכתב, אל תדאג. אבל השיעור הזה זה לא הלימוד היום של החסידות, שמעון, זה נושא לשנה פה, אני תמצאתי פה את שעה יחוד באמונה ב-20 דקות. זה לא שיעור בתיאולוגיה, הקתדרה לתפיסת האלוקות ביהדות. מי זה מעניין? זה שיעור הליבא דהילכתא. זה שיעור הליבא דנפשא. תראו את מקור אחרון, צמח צדק, דרך מצוותיך, מצוות אחדות השם, מקור ה'. ועל פי עומק יסוד הבעל שם טוב בזוהר הקדוש, התפרש עוד עניין זה ביותר, אפלה ופלה, בביאור עניין הייחוד. שאין עוד ממש, אפילו בנבראים, ורוצה לומר שעל פי האמת, אין הנבראים בחינת יש ודבר כמו שנראים אנחנו בעינינו. כי זהו אצלנו, לפי שאיננו רואים חיות אלוקות. אבל לגבי חיות אלוקות המחיה אותנו, אנחנו בטלים במציאות, וזהו אמיתית החסידות. זה העניין הגדול. להבין שאין עוד. הכל זה השם יתברך, ורק רמת נעמי שומר, תפתחו את העיניים, תסתכלו, לא רק אנשים תמיד מצד דרך, רק לפתוח. אין בעל הנס מכיר בניסו. ופה זה לא רק מכיר בניסו, מכיר בעצמותו, שעצמותו היא נס, מעשה בראשית, ועכשיו מה שנקרא עצמו הוא, מה שנקרא, הייתי זורק פה עכשיו את הטרמוס שלי, ואתה פה עכשיו גייזר של מים חמים, בטעימים, בשלוקים, בטעמים, וואו, איזה נס בפלא, ואלי רוזוי הבא, מה, איך עשית את זה, יש פה צינור, לא יודעת. ואם אתה מאמין שהכל השם יתברך, אז זה הצדיקים. מה בסלי, יום הבעל ההילולה היום, רבינו בביץ, גדולי עולם, שהם חיים את הקדוש ברוך הוא, כאילו בכל רגע נתון מחייב אותם מחדש. זה מתחבר לכוח הזה, הצדיקים יכולים חולי פלאים. אז ההכרה הזאת תלד, והרווקה הזאת תתחתן, והוא יתרפא, ו... איך אתה מסביר את זה לפי שכל? זה לא לפי שכל, נכון? עכשיו, זה ברור לי שהצדיקים הם לא עבוד עזרן, הם בני אדם. כן, אני לא... הם לא עובד לשילוש, ולא מאמין שבני אדם הם מלאכים, ולא, הם בני אדם. אבל זה בני אדם שזיקחו את עצמם, והגיעו להיות הכי גבוה שברוך הוא. והם מאמינים עד כדי כך בפשיטות, שהוא יכול כל דבר לעשות. אז ממשיכים את האמונה, וזה הכלי, יש אמונה. איך הפעם, זה נסיים. אז שהוא חקלאי וזה, הוא לא היה בקטע של החסידות וצדיקים, אבל הרבה שנים לא נפקד. ואז... בבית הסיפור, זה כמו שאני זוכר, ואז הוא בא לבבא סאלי, ובבא סאלי נתן איזשהו 1,000 לירות ככה לצדקה, והוא ביקש ילד. ובבא סאלי אמר, בעזרת השם, קח כוס ערק, תשתה כוס ערק, ויהיה ילד, משהו בסגנון הזה. ואז הוא יוצא החוצה, הוא אומר לי שאתה... איך יכול להיות? מה קשור בין ערק לבין זה? מה זה יכול לעשות כזה מופתים? לא הבנתי את ה... ואז הוא כבר בא לתל אוטובוס, בבסל שאתה משמע, אתה משמע שלו, רוץ אחריו, תחזיר לו את הכסף, תגיד לו שילד לא יהיה לו, אם הוא לא מאמין בי זה לא... אבל לא, עכשיו זה נגמר, אבל... תראה, בבסל, אני מביא ילדים לעולם, אני קדוש ברוך הוא. אני באתי להנחיל אמונה. אם הוא לא מאמין בי, בקדוש ברוך הוא, אז מה, אז איך היא כלי? כל העניין זה להמשיך אמונה, זה כלי. זה כלי. ולכן הסוגיה הזאת של אחדות השם, זה פה שתי דוגמאות על אהבת השם וביטול, אבל זה עבודת חיים, זה for life, זה עבודה מאוד מאוד קשה. בעזרת השם, מה שנעשה בפעם הבאה, אני מצטער שאני חותך שצריך לרוץ היום מהר, מה שנעשה בפעם הבאה, נגיע לעיקר השלישי, כדרכנו, שיעור ראשון על פי הרמב״ם, שיעור שני על פי החסידות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.